האמור אינו מהווה המלצת השקעה או ייעוץ מקצועי. מומלץ להיוועץ באיש מקצוע.
לתפוס את הפטנט, הפודקאסט של עולם הקניין הרוחני, עם הדוקטור אתי לוצאטו, מנכלית קבוצת לוצאטו, ועורך הדין תמר לוצאטו, ראש הפיתוח העסקי והשיווק של הקבוצה.
ברוכים הבאים לפרק נוסף של לתפוס את הפטנט, הפודקאסט שיעשה לכם סדר בעולמות הקניין הרוחני, הפטנטים, החדשנות והיזמות. אני דוקטור אתי לוצאטו, עורכת פטנטים ומנכלית קבוצת לוצאטו, ואיתי עורכת הדין תמר לוצאטו, ראש הפיתוח העסקי והשיווק בקבוצת לוצאטו, קבוצה שעוסקת בהגנה על חדשנות ויצירה באמצעות קניין רוחני. בכל פרק נארח כאן את האורחים המעניינים ביותר בעולמות החדשנות ונצלול לנושאים שמעניינים את כולנו. אתם מוזמנים ומוזמנות להזין לכל הפרקים של לתפוס את הפטנט באפליקציה ובאתר של רדיוס 100 FM בספוטיפיי ובאפל פודקאסט.
אז השבוע כאן איתנו פרופסור מירי אמיני, המדענית הראשית במשרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה, ופרופסור מן המניין בטכניון. ברוכה הבאה, מירי.
תודה.
גילוי נאות, מירי ואני עובדות יחד במסגרת המועצה לקידום נשים במדע וטכנולוגיה מטעם משרד המדע, ומירי המדענית הראשית, אז
כיף שאת איתנו.
כן. תודה שהזמנתן.
אז אנחנו נתחיל באיזה שאלה ככה שתעשה סדר למאזינים שלנו, כי באמת בכמה פרקים לפנייך דוקטור אלון סטופל התארח פה, המדען הראשי של רשות החדשנות. תספרי לנו קצת מה ההבדל בעצם בין התפקיד שלך לתפקיד ברשות החדשנות, מה בעצם עושה המדענית הראשית של משרד המדע?
שאלה מעולה. אז אני אוהבת להסתכל על התשובה לשאלה הזאת דרך איזשהו רצף שנקרא בשיח שלנו רמת המוכנות הטכנולוגית. ואני דווקא לא אתחיל לא ממה שאלון עושה ולא ממה שאני עושה, אני אתחיל מהמחקר הבסיסי. בעצם אם ניקח את הרצף הזה, אז ברמות המוכנות הראשונות, קהילת המחקר חוקרת את המנגנון. להבין כיצד קורה משהו, מה המנגנון של קיפול החלבון, מה המנגנון של מחלה מסוימת, מה המנגנון של יצירת חומר מסוים. זה מחקר בסיסי, ורמת המוכנות הטכנולוגית שלו היא בין 1-2, כלומר אנחנו מנסים להבין משהו, אנחנו לא יודעים עדיין איך להשתמש בו, לאיזה צורך. ברמות מוכנות יותר גבוהות, יש מישהו, גורם מסחרי, און סיכון, חברת יישום כלשהי, אפילו הממשלה, שמעוניינת בפתרון כלשהו, שכבר עבר פיתוח טכנולוגי, שברור מה אפשר לעשות איתו, בזה עוסק אלון ורשות החדשנות, ורמת המוכנות הטכנולוגית של התחום הזה הוא מ-4 ומעלה. התפקיד שלי במשרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה, זה בדיוק להיות בפער הזה, בין יודעים מה המנגנון, לבין אף אחד עדיין לא רוצה להשקיע. ובעצם בפער הזה אני עוסקת.
וזה אומר שהמדען ברשות לחדשנות הוא מוטה יותר לתעשייה, ואת כמדענית במשרד המדע מוטט יותר לאקדמיה?
בדיוק, אבל זה פועל יוצא מרמת מוכנות טכנולוגית, מכיוון שבתעשייה לא ירצו להשקיע בתחום הזה, ומי שעוסק במחקר ופיתוח בתחום הזה, זה בעיקר באקדמיה, ולכן אני אפילו לפי חוק אחראית על אקדמיה, ורשות החדשנות יותר אחראית על התעשייה, אבל זה נובע בעצם מהרצף הזה, שמטרה של המדינה באופן כללי, לקדם הבנת מנגנונים לתוצרים שישפרו את הכלכלה והחברה בישראל ובעולם.
מדהים.
דיברנו בחוץ לפני הפודקאסט, והתייחסנו לעניין של לראות בצורה יותר הוליסטית את הפונקציות השונות מטעם המדינה או סלש ממשלה. באמת, מה מידת הסנכרון והתאום בין שני המשרדים באותו תחום?
אז הרשות לחדשנות יושבת תחת משרד המדע, אז אנחנו נמצאים באותו בית כביכול, ודווקא הסמכויות בינינו הן מחולקות יפה, כמו שאמרתי, אם מסתכלים על אותו ספקטרום.
כן.
העניין הוא שהספקטרום הוא לא תמיד לינארי, ובנוסף לזה יש הרבה חוסר ודאות במערכת, החל מקורונה, מלחמה, שינויים, מגה שינויים ב האופן שבו השכלה הגבוהה מתנהלת, מכללות מול אוניברסיטאות וגורמים בינלאומיים, ואז נכנס קצת בלגן למערכת כדי, בעיקר מכוח החוסר, חוסר בתקציב וחוסר ביכולת לתכנן להרבה זמן, ושם הדברים קצת מתחילים להתבלגן, אבל אם מסתכלים בגדול, 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 אז המדענית הראשית במשרד החדשנות המדע והטכנולוגיה אחראית על רמת מוכנות טכנולוגית מ-2 עד 4 עם השקעה ישירה באקדמיה. את זה אף אחד לא עושה, וזה התפקיד שלי.
מדהים.
אני בסופו של דבר גם מאמינה וגם מהניסיון הארוך חיים בתחומים האלה, אני חושבת שהאיש עושה את התפקיד בין השאר. יש לו האישיות של הבן אדם, אני חושבת שיש לה משקל מאוד גדול בכל העניין הזה. רוצה לשאול אותך, כאילו, שאלה שנוגעת אלייך באופן אישי. את באת מהפריפריה, גילוי גם עוד יותר נאות, גם אני באה מהפריפריה, אז אני מרגישה הזדהות מוחלטת. גרת באשקלון, מציאות בכלל מאתגרת, שהובילה אותך באמת מאוד רחוק. אז כאן אולי ספרי, מה הדברים שבאמת עיצבו את האישיות הזאת, שהיום בא לידי ביטוי?
אז זאת שאלה מעניינת, כי זה תמיד קצת הנרטיב שאנחנו בונים לעצמנו, נכון? כי את לא יכולה לעשות ניסוי אובייקטיבי ולראות האם וכאשר.
אי אפשר לעשות עוד פעם.
אז אני נולדתי וגדלתי באוקראינה, והייתי חלק מאותו גל עלייה גדול של שנות ה-90, ואם אני אסתכל על זה סוציולוגית, אז העלייה הזאת התאפיינה בהון תרבותי מאוד גבוה, כולל השכלה מגוונת, בדור ההורים אני מתכוונת, והון כלכלי מאוד נמוך. בנוסף לזה, העלייה איבדה את הערך של ההון התרבותי הזה, מכיוון שמה שנחשב מאוד חשוב ומשמעותי, שנותן נקודות כביכול בשדה הזה, ברוסיה או בברית המועצות לשעבר, הוא לא נתן כמעט שום דבר בישראל. ואני חושבת שהיכולת שלי לאגור ולאסוף סוגי הון שנחשבים בזירה הזו, זה מה שגרם לי להצליח. בין השאר אני מניחה לימודים והשקעה והתמדה.
אגב, את יודעת שזאת העלייה בתחילת שנות ה-90, שאולי תרמה באופן הכי משמעותית לתעשייה של עתירת טכנולוגיה. זה היה בעבר מתעשייה של עתירת ידיים עובדות, טקסטיל, חקלאות, לתעשייה עתירת טכנולוגיה, בזכות זה שהיה גידול חד ב-20%, אז היינו 5 מיליון, הגיעו כמיליון אנשים שברקע שלהם הם באים ממדעי הטבע והנדסה, והם תרמו אולי את התרומה המכריעה ביותר ליצירה של תעשייה עתירת טכנולוגיה. אז אני חושבת שהיה להם תפקיד סופר חשוב, גם מבחינה סוציולוגית וכן הלאה, וגם מבחינה כלכלית-טכנולוגית.
אני חושבת שזה באמת סיפור שאנחנו מכירים על העלייה, באמת זה סיפור ששומעים אותו הרבה על אנשים מאוד משכילים שהגיעו לארץ, ובאמת חוו מציאות לא פשוטה. מעניין אותי, מירי, איך את מרגישה בעצם שהסיטואציה עיצבה אותך למי שאת היום? את מרגישה שהיה לזה חלק מכריע באדם שהפכת להיות?
כן, אני מניחה, אני בעיקר מסתכלת על הילדים שלי, ואני מצד אחד רואה את המשאבים שיש להם להצליח, וכמה זה יותר קל לגדול ברעננה לעומת אשקלון. מצד שני, הייתה לי סביבה תומכת, והאנשים והמוסדות שפגשתי לאורך הדרך עזרו לי. בלעדיהם לא הייתי מגיעה לשום דבר. אז אני חושבת, זה אולי כזה מסר שאנחנו צריכים גם לקחת על עצמנו, תפקיד חברתי בנוסף למה שאנחנו עושים ביום יום, כדי לעזור לאחרים. זה נראה לי משהו שאני ככה מחזיקה מאוד חזק אצלי קרוב.
זה מתקשר,
ממש, זה מתקשר לדרך המאוד מאוד מיוחדת שעשית, ואני רוצה אולי שבאמת קצת נרחיב למאזינים, כי עשית דרך שהיא ממש לא מובנת מאלה. התחלת במקצועות מדעיים, והמשכת בעצם לעולמות החינוך והסוציולוגיה. תספרי קצת למאזינים שלנו, כי זה, אני חושבת שהרקע שלך הוא הרבה מהמטען שאת מביאה לתפקיד, וגם בעצם לשינויים שאנחנו יכולים לצפות כמדינה, מתוקף התפקיד שלך, אז תספרי לנו.
בשמחה. אז הייתי עתודאית, ולמדתי תואר ראשון במדעים מדויקים באוניברסיטת בן גוריון בנגב, ואז שירתתי, הייתי אחראית על פיתוח וגילוי וזיהוי של חומרים בלתי קונבנציונליים. בזמן הזה עשיתי תואר שני בביוטכנולוגיה וגם דוקטורט. עשיתי MBA בזמן הדוקטורט, אחר כך עשיתי פוסט דוקטורט בהנדסת חומרים, ואז הבנתי שאני לא אוהבת את זה. ואני חושבת שזה גם היה חלק מהעיסוק שלי בזהות שלי אחרי שנים מאוד קשות של הגירה וככה ניסיון להשתלב. התחלתי לחזור גם לשפה ולתרבות ולחשיבות של המקור של מאיפה באתי ולמה אני פה ומי אני. ומאוד רציתי לעסוק במשהו חברתי. וככה הגעתי לעסוק בחינוך ובעצם בסוציולוגיה של החינוך. אז היום אני חוקרת אי שוויון. אני בעצם מנסה להבין את המקורות של אי השוויון, ובמעבדה שלי אנחנו חוקרים כיצד באמצעות חינוך אפשר להקטין את אי השוויון. זה ככה בגדול.
מעניין, מה מצאת?
אז מצאתי, אני חושבת שזה, זאת אומרת, הסוציולוגים יודעים את זה, אבל זה מדהים כמה את רואה את זה בכל שדה ובכל נקודה שאת מסתכלת. זה מאוד קשה להקטין את אי השוויון באמצעות חינוך. בלבד, כשהחברה היא לא שוויונית. ודבר נוסף, שגם יודעים אותו די הרבה עוסקים בתחום, שאם את לא קונסיסטנטית, ואם את לא משקיעה המון, ואם את לא בוחנת את ההשלכות, סביר להניח שצעדי מדיניות שחשבת שהם יקטינו אי שוויון, הם דווקא יגדילו את אי השוויון, כי שכבות מבוססות ומשכילות תדענה לנצל את ההזדמנויות הראשונות. אז בכל תהליך מדיניות צריכים להיות מאוד קשובים לשדה, ולעצב מדיניות יחד עם האוכלוסייה שאת רוצה לעזור לה, ולהיות עקביים.
מבחינת הראייה שלך, מה את חושבת, אם היית צריכה לשים את האצבע לפחות על שני דברים, שיכולים להשפיע על צמצום האי שוויון בחברה? אגב, כשהמשפחה עלתה לארץ, ישראל הייתה בין המדינות הכי שוויוניות בעולם המערבי. ובמעבר, יחסית בזמן קצר, היא הופכת להיות אחת המדינות עם הפערים הכי גדולים, וכשיש שינוי כזה בכל מערכת, בוודאי חברתיים, יוצר סדקים כבר מסוכנים. אז מה לדעתך שני הדברים שצריך לשים את האצבע, כי בסוף צריך להתכנס ולהגיד, אוקיי, בוא נלך על ה-80-20, על הדברים שישפיעו על הצמצום.
מה שיפה בסוציולוגים של חינוך, שהם אף פעם לא נדרשים להציע צעדי מדיניות אמיתיים. אבל אני אענה לך בכל זאת, כאילו מן הסתם זו תמונה מורכבת. אני הייתי אומרת, השקעה מסיבית בגיל הרך, והדבר השני, השקעה במורות ובמורים. זה שני דברים שיש להם פוטנציאל הכי הכי גבוה להקטין את אי השוויון.
הכנס את נושא המערכת החינוך, שאני לא בטוחה שאנחנו נמצאים, בנקודה שבה אנחנו נמצאים, שהחינוך הרגיל הוא יהיה החינוך המתאים לדור נניח הבא, כי הכל משתנה לנגד עינינו, ותפקיד המורה זה כבר לא אותו דבר, ותפקיד הכיתה והבית ספר, בגלל שינויים טכנולוגיים שאני חושבת שישנו גם את פני החינוך, עם הרבה אי-וודאות. אז עם האי-וודאות הזאת שאנחנו הולכים איתה, ובעצם עכשיו צריך לבנות ולהגיד, יש אי-וודאות כזאת גדולה, אז מה בעצם, איך צריך לעשות את זה?
זאת שאלה דווקא שיש לי מחשבות עליה, גם מחשבות מחקריות. ואני סבורה שצריך להשקיע באנושיות. וזה קצת, זאת אומרת, אם אני מסתכלת אפילו על קולות קוראים שאנחנו מוצאים וככה, כל השיח הוא בבינה מלאכותית, נכון? אנחנו צריכים להבין ולעשות יותר טוב ולהשקיע.
נמנעתי מלהגיד את זה כי כולם אומרים את זה, אז
נכון. אז אני חושבת שהפוך, צריך להשקיע באנושיות, באמפתיה, להבין את עצמנו, את הרגשות שלנו ואת הרגשות של הסובבים אותנו, caring, דאגה לאחר. אלו ערכים אם תרצו, אוניברסליים, שאנחנו קצת גם מאבדים אותם, וגם נותנים להם פחות חשיבות. והם לא השתנו, הם פשוט לא, כי זה הבסיס, זה מה שהופך אותנו לאנשים.
נכון.
את יודעת, מה ששינה את העולם, עולם הנאורות וכן הלאה, זה היה המעבר מיישובים קטנים, חקלאות וכן הלאה, לערים הגדולות. וזה שינה את פני האנושות. ואני חושבת שאנחנו היום צריכים ללכת בדיוק בכיוון ההפוך, של לנסות לבנות יישובים קהילתיים, כי שם את תשברי את העניין, תצרי דברים הרבה יותר אנושיים. ביישוב קהילתי את חיה את זה בצורה הזאת. ואני חושבת שמין תערובת של קיבוצים לשעבר שמאוד הצליחו, וחזרה ליישובים קהילתיים כדי לשבור את הניכור, שהיום נבנה עקב השינוי הגדול הזה. ולכן אני חושבת ש... ואז גם החינוך נראה אחרת, והיחסים הבין אישיים נראים אחרת. אני חושבת שמדינת ישראל כאינטרס לאומי, אתה צריכה לשאוף היום בראייה שלי, להגיע לזה. איך את מתייחסת לזה?
אני חושבת שכל אחת ואחד צריך את הקהילה שלו. האם חייבים יישוב קהילתי בשביל זה? לאו דווקא, את יכולה לייצר קהילה משמעותית ברב קומות. זה לא הסטינג, זה לא המקום, זה האופן שבו מערכת יחסים בין אנשים נבנית, ואני מאוד מאמינה באנשים.
אז אני חושבת שאנחנו מדברות הרבה על חינוך, כי גם בין היתר זה המדענים של המחר. אבל מעניין אותי איפה את רואה שבאמת הרקע שלך, שבאמת חקרת את הנושא וחוקרת את הנושא עדיין, איך זה משפיע על התפקיד שלך כמדענית ראשית?
אז אני חושבת שאני מאוד מתאימה לתפקיד, זה דבר מוזר להגיד על עצמי.
מדהים להגיד על עצמך.
אבל יש לי יכולת לקרוא ולהבין מחקר במגוון רחב של תחומים. באיזה מדעי הטבע, הנדסה, ניהול, מדעי החברה, וכשאני מסתכלת על תעדוף, הרבה פעמים אני יודעת, זאת אומרת, יש לי את ההבנה שגם משהו שנראה כביכול פחות חשוב, מהצד השני יכול להיות חשוב. ודבר שני שהרקע שלי מביא לי יתרון משמעותי, ואני מאוד אוהבת את זה, זה את האינטרדיסציפלינריות. ואני קצת דוחפת את הקרן ואת ההשקעות שלנו בכיוון הזה, מכיוון שהפתרונות שאנחנו צריכים כדי לשרוד ולסגשג הם אינטרדיסציפלינריים בעצמם. ואני מאוד דוחפת את הצד החברתי ואת ההתייחסות אליו גם בפתרונות הטכנולוגיים שאנחנו מממנים.
מעניין, תספרי לנו אולי קצת על התחומים אולי שאתם מתרכזים בהם ו... מה לדעתך? אולי אם אנחנו רוצים למפות את השלושה תחומים העיקריים, לדעתך.
אז זה לא בדיוק לדעתי, מכיוון שאנחנו מממנים תחומים שנקבעים פעם בחמש שנים על ידי המועצה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי. אז אין לי, זאת אומרת, זה תחומים
ש... זה מקביל למל"ג?
לא, זה מולמופ, במועצה לפיתוח אזרחי, ובעצם התחומים הם קשורים ל... נושאים של ביולוגיה סינתטית, מה שנקרא ביוקונברג'נס, ובלוטק, ופודטק, וחלל אזרחי. אבל בתוך התחום, זאת אומרת, התחום זה יכול להיות כל דבר, כן? אבל בתוך התחומים אני משתדלת לממן מחקר שיש לו משמעות, שיש לו משמעות חברתית גם. זה יכול להיות פיתוח טכנולוגי שעושה משהו, אבל יש לו משמעות חברתית. יש לי דוגמה אחת, אני מקווה שאני אצטט מחקר ספציפי, ואני מקווה שאני עושה את זה מאמן למקור, אבל מימנו לא מזמן מחקר של, של פרופסור מהטכניון דווקא, שהסתכלה על העיר חיפה, וניסתה להבין איך אפשר לזהות אנשים מבוגרים ובודדים שקרה להם משהו. איך עירייה או עיר או מדינה יכולה לזהות. ואפשר לבנות מערכת שבעצם מסתכלת על, לדוגמה, שימוש במים ובחשמל, והפסקה פתאומית של שימוש בכל מיני משאבים, הוצאת פחים, כדי לזהות את אותם אנשים בודדים שאולי קרה להם משהו ואולי צריך להגיש אליהם עזרה. וזה לא קורה ברמת הפרט הבודד, זה קורה ברמת העיר. זאת אומרת, אפשר לבנות מפה טופוגרפית של שימושים כאלה. אפשר להסתכל גם על הכנסות ועל לימודים ועל הוצאות, ולנסות לקבוע מדיניות, זה פתרון טכנולוגי, כן?
כן.
אבל הוא קובע מדיניות חברתית, והוא משפר את החברה. אז אני אוהבת מחקרים כאלה.
קדנציה אחת תספיק כדי לעשות את השינויים שאת רוצה?
אני לא יודעת, אבל אני אעשה רק אחת בוודאות.
אני חושבת שהתוכנית היא, קודם כל התפקיד הוא מאוד חשוב. וכדי להגיע ליעדים כאלה גדולים, אז אני חושבת ש...
נכון,
נדרש גם הזמן.
נכון, את צודקת, ואני אשתדל לעשות את, אני משתדלת כל יום לעשות את המקסימום שאני יכולה. אני כן אגיד שהזהות המקצועית שלי היא מחקרית, ומה שנועדתי כנראה לעשות בעולם הזה זה מחקר, זה הדבר שאני עושה אותו הכי טוב ואני הכי אוהבת, אז אני מאוד מחכה לחזור למעבדה שלי בטכניון כשאני אסיים.
והמפגש עם הדרג הפוליטי הוא, אני חושבת שבשנים האחרונות בעיקר, הייתה זילות מאוד גדולה לגבי הדרג הפוליטי, ואני חושבת שאיך שהוא נתפס בעיני הציבור, איך האינטראקציה איתו? זה חדש לך?
אני עוסקת בצד המקצועי של הדברים במשרד, אז לכן אני פחות יודעת להגיד משהו על זה.
כן, אבל את כן נמצאת היום בצומת שבין מדע, תעשייה וממשלה, בוא נגיד את נכון. זה ככה. זאת אומרת, אני חושבת התפקיד שלך הוא בעצם מגשר על המון, על גופים שצריכים לעבוד בסנכרון ומתקשים בזה לפעמים. איך את רואה את השילוב הזה באמת? כי זה אחד מהחוזקות של מדינת ישראל בסוף, היכולת לייצר שיתופי פעולה.
כן. אז אני חושבת, זה מצחיק, כי המטרה העיקרית של פרופסור באקדמיה, זה נראה שזה לגלות את או לכתוב על, אבל זה בעצם להשיג כסף. ואני חושבת ש-80% מהזמן שלי באקדמיה היה לכתוב מענקים ולנסות להביא כסף למחקר. ובאופן פרדוקסלי זה בדיוק מה שאני עושה עכשיו, כי אני חשבתי שאני עוברת לאיזו זירה אחרת, אבל בסופו של דבר אני רואה את התפקיד העיקרי שלי להביא יותר כסף לקרן, להביא יותר כסף למדע היישומי. וזה כולל את שכנוע אגף התקציבים באוצר, ואת הדרג הפוליטי והמקצועי, וזה כולל שיח עם התעשייה על תחומי האחריות, וזה בעיקר כולל מתן שירות מעולה לאקדמיה. אני עובדת במשרד קטן, שיש לו ממש ממש תקציב קטן, ויחד עם המלחמה והקיצוצים ואווירת האי-וודאות, הוא עוד יותר קטן, ולכן כל מה שאני יכולה לעשות זה להיות מצוינת. ודרך זה לעשות את הלובינג, אין לי את הכוחות הפוליטיים בזירה הזאת של מימון מחקר יישומי באקדמיה. הדבר היחידי שיש לנו בקרן זה המצוינות, ואנחנו משתדלים להיות כמה שיותר טובים במה שאנחנו עושים, בתקווה שזה גם יביא תקציבים.
אז סליחה להשוואה כל הזמן לרשות החדשנות, אבל אני חושבת שזה מה שרוב המאזינים שלנו מכירים מהיום יום, כי יש פה הרבה יזמים ויזמיות שמאזינים לנו. בעצם אם הבנו נכון, אז המשרד שלך, אז חוקרים ואנשי אקדמיה בעצם מגישים בקשות למימון, כמו שיזמים מגישים נכון. בקשות למימון, אז זה בעצם, את נאלצת לבחור בין, אני מניחה, הרבה מצוינים, איך התהליך הזה נראה?
נכון, אז אנחנו משקיעים באקדמיה, אבל באקדמיה במובן הרחב, זה כולל mm-hmm. מחקר בבתי חולים, מחקר באוניברסיטאות, במכללות, במכוני מחקר, אז זה קצת יותר רחב מרק האוניברסיטאות. התהליך הזה הוא מטורף, אנחנו בדיוק עכשיו סיימנו את שלב הצעות הקדם, והודענו בעצם לזוכים, קודם כל הייתה לנו עלייה, ממש עלינו ב-100% פי שניים במספר ההצעות השנה, שזה גם סימן שהקרן הופכת להיות מוכרת, וגם סימן שהאקדמיה במצוקה ואין תקציבים. אנחנו עושים תהליך שיפוט מאוד משמעותי, עם ועדות שיפוט שבהן מכהנים מדענים ומדעניות מובילים בישראל, קוראים את ההצעות, נותנים להם ציונים, כותבים מערכה מילולית, שולחים כל הצעה לפחות שני סוקרים בחול. זה תהליך ארוך, אבל הוא כמו כזה תהליך סינדרלה, בגלל שזה משרד ממשלתי, מתחילים אותו בינואר, הוא חייב להסתיים סביבות נובמבר, ובדצמבר המחקרים מתחילים, אחרת הכסף חוזר לאוצר, ואנחנו רוצים לנצל את התקציב. אז זה ממש תהליך משמעותי, והוא חייב לקרות בלוח זמנים קצר.
תראי, כמו בהרבה מקרים, כדי לבנות משהו, אז צריך לחתור לאיזושהי הצלחה, והיא נותנת רוח הגבית להמשך. בסופו של יום, נניח משרד המדע, שתומך במדע ממש פיור, גם האקדמיה, בסופו של דבר, השרשרת הזאת, שהאקדמיה גם קשורה כמובן למדע, ויש לה גם אוריינטציה של הצלחה מסחרית. לראיה באמת כל האוניברסיטאות הקימו חברות מסחור, כדי לממש את ההצלחות האלה, כי בסופו של יום, זה אולי המנוע שדיברת על התקציבים ועל הגרנטים וכן הלאה, שהם חשובים. זאת אומרת שהמשרד המדע בעצם קשור לשרשרת, שבעצם תלויה גם בשיתוף הפעולה עם המסחור ועם התעשייה המצליחה. זאת אומרת, אז אתם כבר איזשהו חלק בשרשרת הזאת, שהיא משותפת.
נכון, אז... אבל אנחנו מנסים, בגלל שבאמת התקציבים קטנים, אז בדיוק. אנחנו מנסים לזהות נישות, ואני אתן לכם דוגמה לנישה כזאת. כשהמטרה היא לזהות נישה, לממן אותה קצת כמה שנים, ולתת לה לשדה להבין שהיא חשובה שהוא ייקח אותה. אז הנישה נגיד שאני רוצה לתת דוגמה, שהיא מאוד מוצלחת, היא נקראת פוסט-דוקטורט יזמי. אז זאת מלגה, שמאפשרת לסטודנטית או סטודנט, אחרי סיום הדוקטורט, בשנה האחרונה, במקום לנסוע לחול לפוסט-דוקטורט, או להיכנס לתעשייה, לעבוד שנה שלמה, אנחנו מממנים שנה שלמה, מלגה מאוד נדיבה, על מנת למסחר את הרעיון שלו, לכתוב תוכנית עסקית, לייצר קניין רוחני, ליצור קשר עם קרנות, עם חממות.
אגב, זה יפתור את הבעיה גם לגבי נשים, שלעשות רילוקיישן מבחינת המשפחה, הרבה יותר קשה לנשים.
נכון.
וכאן זה יכול לתת איזשהו פתרון ביניים מצוין, כולל לנשים.
נכון, אז מה קרה כאן? זה לא השקעה גדולה.
נכון.
וזה לא פתרון משנה מציאות. אבל ככה אנחנו עובדים, אנחנו מזהים נישות מבטיחות, שבהן בהשקעה קטנה אפשר לעשות שינוי גדול, ומשקיעים בהם בצורה משמעותית. אז יש כמה וכמה נישות כאלה שהמשרד מזה, ואנחנו כל הזמן עובדים בזה, ואז השרשרת היא מתפקדת יותר טוב, למרות שאני חוליה מאוד קטנה וכביכול לא מאוד חשובה, אבל אנחנו משתדלים לעשות דברים משמעותיים.
מאוד חשובה, כי נוגעת גם באמת, אגב, את מדברת על זה שרוצים להשאיר פה מדענים, הרבה מהשיח סביב מדענים בישראל זה באמת, העזיבה שלהם, הרבה מהם נוסעים לעשות פוסט-דוקטורט ונשארים ומקבלים שם משרות, ואנחנו בעצם, זאת בעיה שמדינת ישראל הגדירה אותה כבעיה של בריחת מוחות. אגב, מעניין אותי מה, בתור מי שחשופה אולי יותר לנתונים מרוב הציבור, בטוח, לא אולי, איך את רואה את הדבר הזה?
אז זאת שאלה מורכבת, וגם יש לה היבטים רבים, שחלקם סוציולוגיים, ולכן אפשר לדבר על זה בכל מיני רמות. אני חושבת שבניגוד לשיח הדומיננטי בתחום, אני לא אוהבת לדבר על בריחת מוחות. אני חושבת שמדינת ישראל צריכה להסתכל על הנושא הזה בצורה הרבה יותר גמישה, גם בספירה, כאילו מדידה איפה אנחנו נמצאים, וגם בפתרון הרצוי. היכולת לעבוד אונליין, היכולת להחזיק משרות בשני מוסדות במדינות שונות, היכולת תנועה, יכולת טכנולוגית, היא בעצם מאפשרת לנו לחיות באיזה סירקולציה של מוחות, ולא בריחת מוחות, ואני חושבת שככה צריך להסתכל על זה, ובנוסף לזה, חיוני לנו להמשיך ולהעמיק את הקשרים שלנו עם העולם, עם מוסדות מובילים, ולשלוח את המדעניות והמדענים החוצה, ולקבל פנימה, גם אם חלק מהם בוחרים להישאר במקום אחר, צריך לאמץ אותם לחיקנו ולא לספור אותם כאלה שהלכו. ויכול להיות שבעתיד או בקונסטלציה מסוימת, חלקית כזאת או אחרת, אנחנו נוכל לקבל מהם ערך, והם יקבלו ערך מאותם ישראלים שהוכשרו במערכת ומכירים את המערכת.
אגב, איך את רואה את התקופה הזאת מול העולם למדענים ישראלים?
תקופה מורכבת, פעולה, היא כן. תקופה מאוד מאוד מורכבת.
היא מורגשת?
מאוד, מאוד. היא מורגשת במדינות מסוימות, בתחומים מסוימים, מורגשת יותר. אבל עדיין למדע הישראלי יש המון חוזקות, הוא מתפקד, ואני חושבת שהיכולת שלנו לתפקד בכל השנים האלה, שללא שגרה, היא עוד מדד למצוינות. עדיין יש שיתופי פעולה, עדיין מתפרסמים מאמרים ב-Science, Nature ו-Cell, ועדיין נרשם קניין רוחני ומוקמות חברות. זה מראה על, על איזה סוג של resilience כזה, יכולת עמידות, אני אפעם נכון. אין לי מילה בעברית למילה הזו, שהיא חשובה, וצריך לחגוג אותה גם.
כן, זה חלק מהקסם הישראלי, אנחנו כל הזמן נדרשים תוך כדי שאנחנו שומרים על הקיום שלנו גם להיות מצוינים, אז...
לא, תמיד היינו מצוינים.
זה מגמיש אותנו. אנחנו, מהזווית שלנו, כנשות קניין רוחני, שבאמת פוגשות דווקא את הדברים בשלב אחר של השרשרת, באמת, אחד הדברים שכמו שאתי אמרה, זה חברות המסחור, שהמטרה שלהם היא באמת לקחת את כל המחקר והפיתוח, ובאמת להפוך אותו גם לנכסים שיכולים לעבור תהליכים סחרים. ובאמת יש המון ביקורת על התהליכים האלה שהם לא מספיק כמו שהם יכולים להיות, שבעצם לא שחטנו עד הסוף את, את הדבר הזה. יש נגיעה למשרד המדע עם זה, יש לדעתך דברים אחרים שאפשר לעשות בתהליך כדי לשפר את היכולת למסחר את המדע?
כן, אנחנו עוסקים בזה בכל מיני זוויות, חלק מהקושי נובע מזה שאנחנו מממנים בדרך כלל שלב יחסית מוקדם בשרשרת הזאת. עם זאת, יש למשרד, זאת אומרת, זה לא למשרד, זה למדע, הצלחות מאוד משמעותיות. אנחנו רואים יצירה של קניין רוחני, ואנחנו רואים תהליכים. האם אנחנו יכולים לעשות את זה יותר טוב? בוודאי. זה קשור גם להכשרה, גם בשלבים המוקדמים, אז נגיד פוסט-דוק יזמי, זאת דוגמה כזאת, אבל היא באמת דוגמת קצה, גם לחברות וחברי הסגל, וזה קשור גם לא רק להכשרה, אלא להנחחה של הנושא הזה ביום-יום של חברי סגל. זה יכול להיות קשור לשיטות התגמול, שיטות הקידום, הסביבה. אנחנו בטן בטח יודעות שיש מוסדות שיותר מצליחים בזה, ויש כאלה שפחות, וגם...
אבל בגדול אין הצלחות גדולות. יחסית.
אני חושבת שזה יכול להיות הרבה יותר חזק, והרבה יותר משמעותי. נכון. לגמרי.
אבל אני גם חושבת, אגב, אם נחזור לענייני חינוך וסוציולוגיה, אני גם חושבת שזה הרבה מאוד קשור לחינוך ליזמות. זאת אומרת, כן, יש במדינת ישראל את ההייפ ההייטקיסטי, וכולם יודעים שאפשר לעשות אקזיט ויוניקורנים, אבל אני חושבת שברמה הבסיסית של חינוך ליזמות, עדיין יש איזה פיצול בין מדען שרוצה לחקור לשם המחקר, לבין יזם שרוצה ליזום לשם ההצלחה, וההתלכדות אולי היא הדבר שצריך רגע
נכון,
להשתפר
אז,
בו.
אז יכול להיות, אולי אני אחשוב על עוד דרך, יכול להיות שהיזם והמדען, או היזמת והמדענית, הם לא צריכים להיות אותו בן אדם. ואז אולי בעצם ככה, המילה התלכדות שלך גרמה לי לחשוב שאולי השיתופי פעולה הם צריכים להיות יותר משמעותיים, וזה משהו שאני חושבת שצריך.
אני חושבת שאם עכשיו. המדען מפוצה על העבודה הזאת באיזושהי דרך, והוא מתוגמל נניח, אז זה כן ידחוף אותו.
מובילאי זה דוגמה מעולה אגב, וכל
גם, אבל הוא יוצא דופן, אמנון שעשוע, מאוד יוצא דופן. הסיפור הוא, אם הוא רוצה לבנות עצמו כמדען, האם, סתם דוגמה, יצירת קניין רוחני תעזור לו כן או לא, מספר פטנטים כמו מספר מאמרים וציטוטים וכן הלאה. אני חושבת שאנחנו כבר נמצאים שם, זאת אומרת שמדענים יודעים שבין השאר הריפוטיישן שלהם, או השם בתחום המדעי, ייבנה בין השאר גם בעניין הזה. אני חושבת שברגע שיש תגמול, אז זה דוחף. זה דוחף קדימה. אבל השאלה שנגזרת, ובראיית על, כי תמיד אנחנו מתמודדים, בין השאר גם עם דברים חדשים, כמו למשל, כל נניח התחום הגיאוגרפית, של הצמיחה של סין, והמזרח וכן הלאה, איך האיכות של המדע, עדיין נשמרת במדינת ישראל, עם כל התחרות שהולכת ומתרחבת, גם בעולם המדעי. אז מה קורה למדע בישראל, מול התחרות הזאת?
אנחנו קצת בבעיה, והבעיה היא לא, דווקא פה, לא בהכשרה, ולא בתנאי הבסיס, אלא בהשקעה המתמשכת. אני חושבת שאנחנו צריכים לאפשר השקעה, שהיא ודאית לאורך זמן, אנחנו צריכים לעשות הרבה יותר שיתופי פעולה עם מדינות שונות ולייצר, להכניס תקציבים לשיתופי פעולה.
חלק מהאוניברסיטאות כבר עושות את זה.
נכון.
כן.
צריך לעשות את זה הרבה יותר
סיסטמטי. ואיך התרומה של השיתוף פעולה הזה באמת? איך את רואה את זה?
אני חושבת שמה שיש הוא לא מספיק. ושוב פעם זה חוזר לנושא של התקציבים. כיום התקציב של המשרד, של הקרן הוא בסביבות 130 מיליון שקל לשנה, זה ממש ממש כלום, גם יחסית לתקציבים ששומעים על פעילויות אחרות שמתועדפות, וגם יחסית להשקעה במחקר בסיסי, ויחסית להשקעה במחקר שיש לו כבר פתרון טכנולוגי. אז דווקא זאת אומרת, היינו מצפים שדווקא בפער הזה ישקיעו יותר, אבל משקיעים בו פחות, ואז נופלים פתרונות ונופלות טכנולוגיות שאנחנו לא יכולים לפתח. אז מבחינתי אני חוזרת באמת, כל מה שאני עושה זה להביא עוד כסף לקרן, וזה כל כך כל כך חשוב שהדבר הזה יקבל תשומת לב בשיח, גם בתוך הממשלה וגם בציבור, זה סופר חשוב.
המדינה מעודדת שיתופי פעולה מבחינת מחקר משותף, בגלל כל הסוגיות אחר כך נניח של הצלחה של IP וכן הלאה, המדינה מעודדת למשל, סתם דוגמה, שיתוף פעולה עם אוניברסיטאות סיניות, כי הם יחפשו גם את ההצלחה.
נכון, זאת אומרת, תמיד יש שאלות גם פוליטיות בהקשר הזה, אבל בגדול אנחנו מאוד מאוד מעודדים, רק במשרד שלנו יש שיתוף פעולה של מעל 40 מדינות, אנחנו הגוף שעושה בעצם שיתופי פעולה G2G, מדינה למדינה, עם משרדי מדע, שבהם אנחנו יוצאים בקולות קוראים משותפים, וכל מדינה מממנת את הצד שלה, את המדענים שלה, אבל הצעת מחקר היא משותפת, והתוצר הוא משותף. ויש הסדרי IP, וכל החלק המשפטי.
האיחוד האירופאי עשה את זה בצורה מאוד טובה, אני חושבת.
נכון, דווקא, אז שם באמת מדובר על קונסורציום, זאת אומרת, דווקא דיברתי חוץ ההשתתפות שלנו בתוכנית הורייזן. אני מדברת על מדינות, נגיד עכשיו אנחנו יוצאים עם כל קורא, עם אודו, ועם אזרבייג'אן, נכון. ועם קוריאה, איטליה, וצרפת, ובריטניה. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן עובדים לייצר עוד
איך הסכמים. הענות ביחס מהמדינות האלה יש לגבי שיתוף?
יש הענות.
כן, ישראל היא מותג.
לא, כי
כי זה לא ישראל, זה חוקר ספציפי, בתחום ספציפי, שפונה לקולגה שלו במדינה ספציפית. ולכן גם יש לזה פחות התנגדות ופחות עיסוק בחרם לרוב.
זה פחות צבוע ישראל, אלא יותר
אישי. כי זה שיתוף, בדיוק, זה שני מדענים, שתי מדעניות, שמייצרים שיתוף פעולה משותף.
אז זאת אומרת שדווקא כאן ישראל היא לא הדבר שמוביל לשיתוף פעולה, אלא דווקא העובדה שזה יותר מדעי, ענייני,
נכון.
ומנסים לנקות את הרעש הפוליטי.
לא, אבל ישראל עומדת מאחור, כי היא זאת שמממנת את
ה... נכון, והתפקיד שלי זה בעצם לאתר את המדינות, לפתח, לאפשר נושאים שיהיו בהם מספיק ביקוש שם ופה, ושהם יהיו מבטיחים, ואז לסייע למדענים, נגיד יש לנו תקציב גם מצומצם אבל קיים, לביקורים. זאת אומרת, מבחינתנו לא מספיק לממן את ההצעה ולשכוח ממנה. אנחנו רוצים לראות את ההתקדמות, אנחנו רוצים לראות שסטודנטים יגיעו ממקום למקום, והתנסו בטכנולוגיות שונות ובאווירה תרבותית שונה גם. אז אנחנו כן, זאת אומרת, אנחנו כן עושים איזו פסיליטציה לתהליך הזה, כדי להפוך אותו ליותר משמעותי. זה תפקיד המדינה בעיניי. והמדענים עושים את המדע שלהם.
ומה יראה בעינייך בקדנציה שלך הצלחה, שאת תגידי, השגתי את זה מבחינתי?
אז יש לי מדדים, כאילו כמו שחברות ייעוץ אוהבות לראות, אבל אני דווקא לא רוצה להתייחס אליהם, אני רוצה להתייחס לערכים שמובילים אותי, ואני אראה הצלחה אם אני אקשים אותם, גם אם זה יהיה קצת איכותני, כמו שאנחנו אומרים. ואצלי ממש על הדלת של המשרד, רשומים שלושה ערכים, ואני כל הזמן חוזרת אליהם, לגבי כל החלטה, יש לי כל כך הרבה דילמות ביום יום, והערכים הם מצוינות, אמון ושיתוף הקהילה.
יפה.
ואני כל הזמן, כל החלטה, ברגע שאני מסתכלת על אלה, אז הדילמות...
מה זה אומר אמון, למשל?
זה אומר שקהילת המדענים, קהילת המדע הישראלית, תופסת את משרד המדע כגורם משמעותי, כגורם אמין, כגורם שממשיך את התמיכה שלו, שנמצא שם בשביל המדענים, שמקדם את האינטרסים שלהם.
ואז יש יותר פניות? מרגישה עלייה בפניות?
יש להם? יותר פניות, הצעות יותר איכותיות, יש יותר שיתוף פעולה בשיפוט הצעות, יש לזה, זאת אומרת, אני יכולה כאילו להכין לך אקסל של המדדים לגבי אמון ולגבי מצוינות ולגבי שיתוף הקהילה, אבל רק לומר שאני מסתכלת על הדברים הגדולים ומנסה לגזור מהם את פעולות היום-יום שלי, אז מבחינתי הצלחה זה לקבל החלטות בהתאם לשלושת הערכים האלה, לאורך כל הקדנציה שלי.
מדהים, השיחה כל כך מרתקת, ואני לא מאמינה שאנחנו מתקרבות כבר לסיום, אפשר להמשיך באמת שעות. אני, לי יש שאלה לסיום, ואם לך יש...
יש לי שאלה, כן, שאלה לסיום, ודיברנו גם כן קודם על זה, שבסופו של יום, עם הקטר שמוביל את כל התעשייה, את כל התעשייה בישראל, ואת הכלכלה בישראל, זה כמובן תעשיית ההייטק, והחדשנות הטכנולוגית, אבל במספרים אנחנו רואים שבסופו של יום מי שמגיע לנקודה של האקזיט החלומי, זה 5%. זאת אומרת ש95% בעצם באיזשהו שלב יוצאים מהמרוץ. לא שישראל לא מרוויחה מהעבודה של ה95% שכל הזמן בסטדי סטייט את מרוויחה את הפעילות שלהם, אבל מה שזה אומר, לפחות מבחינת הקניין הרוחני, כי זו הנקודה שאני מתכנסת אליה, מבינה אותה קצת יותר טוב, הקניין הרוחני של ה95%, מה קרה איתו? האם המדינה יודעת, לדעתך, ומנקודת מבט שלך, להשתמש במשאב או מה שנוצר כאן, ולמחזר אותו חזרה?
כן, זאת שאלה מורכבת שכוללת איזה אקוסיסטם שעובדת ביחד. אני חושבת שאנחנו לא שם עדיין, אבל דווקא בזירה הקטנה שלי נעשות די הרבה פעולות כדי לחבר את החלקים האלה ביחד ולנסות שוב. אנחנו יודעים שיזמים חוזרים בסוף מצליחים יותר, וזאת אומרת, ההתנסות הזאת היא משמעותית. אני חושבת שאנחנו צריכים גם להרחיב את הזירה הזאת לאוכלוסיות שלא מגיעות אליה, ויכול להיות, אנחנו מכירים את המחקרים על מגוון וכמה הוא חשוב, אז אני דווקא מסתכלת על השאלה שלך מהזוויות האלה, להרחיב את הזירה הזאת, להכניס את הפריפריה, להכניס יותר את הנשים, להכניס היבטים חברתיים לתוך השיח הזה, כדי לנסות להצליח בעצם להרים גם דברים שאולי בזווית אחרת לא יצליחו.
זה עולה לי תוך כדי כך שהתונה, וה95% נניח לאורך שנים, הם נבנו פה הרבה מאוד דברים, וכמו שאת מבינה ואנחנו מבינות, שטכנולוגיה אחת יכולה להיות טובה גם לתחומים אחרים. אז נוצרו טכנולוגיות לפתרון של משהו אחד, טכנולוגיות האלה עדיין קיימות, ואפשר היה להשליך אותן, לתחומים אחרים, אגריטק, פודטק וכן הלאה. האם לא היה צריך לבנות פה איזשהו מנגנון שיודע להגיד, אוקיי, הטכנולוגיות האלה קיימות, בוא נעזור לנתב אותם לתחומים אחרים, ואז להביא את זה אגריטק, פודטק, זה יותר בפריפריה, להביא את זה לשם וכן הלאה. איך את מתייחסת לזה?
כן, זה רעיון טוב, באמת אחד הדברים שאנחנו עושים זה לייצר איזשהו מאגר שהוא מאוד אינטראקטיבי של כל המחקרים שמומנו על ידי כל משרדי הממשלה לאורך השנים. אנחנו מפעילים מאגר כזה ואנחנו משתמשים בו בין השאר לצרכים שציינת, ועכשיו אנחנו מנסים לחבר את כל המדענים הראשיים במשרדי הממשלה השונים, ולייצר מאגר אחוד, ולייצר דרכים שונות להשתמש בו, להנגיש אותו לאקדמיה ולתעשייה, ואני חושבת שזאת אומרת, זה בהחלט אחד הכיוונים שאנחנו מקדמים.
מדהים. אז אני, השאלה שלי לסיום זה שאם אנחנו ניפגש כאן עוד 10 שנים, על איזה ישראל אנחנו נדבר?
אני חושבת שאנחנו צריכים... כדי לענות על השאלה הזאת, לא להשאיר את השאלה על מה נדבר, אלא מה אנחנו יכולות לעשות כדי לפגוש את הישראל שאנחנו רוצות לפגוש. והישראל שאני ארצה לפגוש זאת ישראל שחיה בשלום עם שכנותיה הקרובות והרחוקות.
אמן.
זאת ישראל שהיא יותר שוויונית, ישראל שהיא טכנולוגית, שהיא שוחרת שלום, ושכל אחת ואחד מרגיש במשמעותי.
הלוואי.
אני אופטימית כי ראיתי את הדור הצעיר בהתמודדות שלו, במלחמה שאנחנו עדיין חיים אותה, ואני חושבת שיש על מי לסמוך. הדור הצעיר הוא בהחלט, הוא שם והוא ייקח את האחריות. אנחנו בסיום כל פרק נציין 3 דברים שצריך לקחת מהפרק. שלושת הדברים שאפשר לקחת מהפרק הזה, לדעתי, מירי, דוגמה חיה מעולה לכך שגם ממקומות מאתגרים, אפשר להגיע רחוק ולהצליח. אז אני באמת מאוד מעריכה את זה. אנחנו כל הזמן מעצבים את העתיד, וישראל צריכה לשמור על עליונות מדעית, וההמשך של זה, והיום התייחסנו לזה בהרחבה. וההצלחה של מדינת ישראל תמונה בעצם בשיתופי הפעולה שבין ממשלה, אקדמיה ותעשייה, לצד יתרונות נוספים שמייחדים וקיימים בישראל. אז אני, כמו שאמרתי, אני מאוד אופטימית, אני חושבת שההון האנושי והאנשים בישראל, יש להם הרבה מאוד צדדים חיוביים, ואני חושבת שאנחנו מכאן נדע לעשות את זה.
מסכימה מאוד. תודה רבה, מירי.
מירי, מאוד נהניתי.
תודה לכן.
ועד כאן לפרק הזה. תודה גם למאזינים ומאזינות שהייתם איתנו. אנחנו מזמינות אתכם לשמוע את כל הפרקים של לתפוס את הפטנט בכל הפלטפורמות. אנחנו גם נעדכן ברשתות ובאינסטגרם של רדיוס ושל הוצאתוק שעולה פרק חדש. מוזמנים לעקוב. ותודה לצוות שלנו כאן באולפן. תודה איתי.
לכולם. תודה. תודה רבה.
לתפוס את הפטנט, הפודקאסט של עולם הקניין הרוחני, עם הדוקטור אתי לוצאטו, מנכ"לית קבוצת לוצאטו, ועורך הדין תמר לוצאטו, ראש הפיתוח העסקי והשיווק של הקבוצה.